אז ככה לקראת סוף שבוע של עיסוק מסיבי בעניינה של ארץ ישראל, בשיעורים שונים, כלליים ופרטיים, אז אנחנו היום ככה מגיעים לעסוק בנושא מאוד מעניין, שזה היחס של רבי נחמן וחסידות ברסלב בכלל לארץ ישראל. גיסי, פרופסור צבי מרק, נמצא באמצע מחקר, לקראת סוף, מחקר מאוד מאוד משמעותי בנושא הזה. גם השני אומר לפניכם, הוא ממש ככה קצה הקרחון של דברים שיצאו בעזרת השם בקרוב, גם בצורה כתובה ומסודרת. אבל ככה בחרתי פה, בעקבות דברים ששמעתי ממנו בעבר, וגם דיברתי איתו קצת היום, דברים נבחרים שבהחלט ייתנו איזה מבט חדש, מאוד מעניין על הנושא הזה, עם השלכות גם מעשיות למה שמקובל וידוע בברסלב, ראש השנה, להיות אצל רב נחמן. אז אנחנו עוד מעט נראה גם בדבר הזה חידושים מעניינים, אבל נתחיל בצורה מסודרת. יש בתורה כף, בליקוטי מוהר"ן, בתוך התורה הזאת, התורה לכאורה מתחילה עם דיבורים על הנשמה בעולם, שיש לה תפקיד בלימוד תורה, ויש הרבה איסורים בדבר הזה. תכף נראה בתורה שבעל פה מרב נתן, תלמידו של רבי נחמן, שבעל פה התורה התחילה עוד קודם, אבל זה לא מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן. אבל בכל מקרה, בלקראת סוף התורה הזאת, תורה כף, כותב רבי נחמן, ובזכות התורה שממשיכים זוכים לארץ ישראל, כמו שכתוב, ויתן להם ארצות גויים וכולי. אבל ארץ ישראל היא אחד משלושה דברים שבאים על ידי איסורים, ועיקר האיסורים הם המונעים הרשעים מוציאי דיבת הארץ, באילן השתכח גבר תקיף, כלומר בזה נמצא אדם תקיף, היינו כשבא לבחינת ארץ ישראל, אזי נקרא גיבור תקיף. כי קודם שבא לבחינת ארץ ישראל, אזי אל יתהלל חוגר כמפתח. אבל אחר כך, כשנוצח, אז נקרא איש מלחמה. כלומר, התורה הזאת אומר רב נחמן, שכאשר אדם מגיע לבחינה הזאת של ארץ ישראל, אז הוא נקרא גיבור, אז הוא נקרא איש מלחמה, זאת אומרת, אז הוא בעצם התגבר באמת, הוא הגיע למקום שבו הוא התגבר באמת על כל המניעות, על כל הקשיים, והוא הגיע למקום מאוד מאוד משמעותי. כרגע אנחנו עוד לא רואים לעומק מה זה בדיוק ארץ ישראל ומה המשמעות שלה, אבל כן כבר אפשר לראות פה שבזכות התורה זוכים לארץ ישראל, וכשזוכים לארץ ישראל זה מעלה מאוד גדולה, שזה נקרא גיבור תקיף, איש מלחמה, אדם גדול. אבל בחיי מוהר"ן, רבי נתן תלמידו, בשיחות ששייכים לתורות באות תתוו, הוא אומר ככה, הוא מדבר על התורה הזאת ואומר ששם רבי נחמן דיבר ממעלת ארץ ישראל, שזה עיקר ניצחון המלחמה כשזוכים לבוא לארץ ישראל. ואז הוא אומר, רבי נתן אומר דבר מדהים, ובפרט בעת שאמר התורה באר הדבר יותר, כי אז התחיל בהתחלת התורה תכף לדבר מארץ ישראל, ואמר מי שרוצה להיות יהודי, ללך מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. וכשמנצחים המלחמה, אז נקרא איש מלחמה. ואחר כך התחיל לדבר מהנשמה. זאת אומרת, בתורה שבעל פה, מוסר לנו רבי נתן דבר מדהים, שרבי נחמן בעצם התחיל את התורה הזאת מדיבור על ארץ ישראל. במה שנתפס בלמקותי מאורן, אני לא יודע עכשיו להגיד למה, זה כבר מן הסתם גיסי במחקר ידעו להגיד למה, אבל בפועל התורה התחילה מהדיבור על הנשמה, על התורה, על האיסורים של התורה, ודיבור על ארץ ישראל נמצא לקראת סוף התורה. בעל פה רבי נחמן התחיל עם ארץ ישראל, המשיך לתורה וסיים בנושא של ארץ ישראל. אבל זה לא נגמר פה, רבי נתן אומר שבעל פה, כשהוא גמר את השיחה הזאת, שהוא אמר אותה באמת בפועל, במציאות, אז שאל רבי נתן את רבי נחמן, שאלתי אותו, מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך ושזה עיקר ניצחון המלחמה? וגער בי וענה, ואמר, כוונתי ארץ ישראל הזאת בפשיטות עם אילו הבתים והדירות. וכלומר שכל כוונתו, מה שהעריך עם עלת ארץ ישראל, כוונתו כפשוטו על ארץ ישראל הזאת שבני ישראל נוסעים לשם, שרצונו שכל איש ישראל, ככה אומר רבי נתן בשם רבי נחמן בעל פה, שרצונו שכל איש ישראל, כל מי שרוצה להיות איש ישראל באמת, ייסע לארץ ישראל. זאת אומרת, כיוון שרבי נחמן מתבטא בביטוי בחינת ארץ ישראל, אז כשאומרים בחינת, זה יכול להיראות כאילו, זה בחינה, זה לא באמת, זה כאילו, זה ירושלים דה ברלין. אבל לא, אומר לו רבי נחמן, גער בי, אומר, מספר רבי נתן, גער בי רבי נחמן, ואמר לי, אני מתכוון כפשוטו לבתים, לדירות, לאדמה, בהמשך נראה שהוא אומר לבתים של צפת וטבריה, נתן דוגמאות של מקומות, שצריך פיזית להגיע לשם, לארץ ישראל. בהקשר הזה, יש דבר מאוד מעניין, רבי נתן כותב בעניין הזה של החשיבות להגיע לארץ ישראל, אז הוא כותב, והנה מאז שהבנתי שרצונו בפשיטות שנבוא כולנו לארץ ישראל, ומן אז ועלה נחשפתי מאוד מאוד להיות בארץ ישראל, אך רבו המניעות מאוד, כי בחיים חיותו ז"ל לא יכולתי לנסוע לארץ ישראל לקבוע דירתי שם, כי לא יכולתי להיפרד ממנו כלל, אשר הוא חיי ואורך ימי, ובלעדו אין לי שום חיות כלל. אומר רבי נתן, רבי נתן מן אמירום, רבי נתן, יש מי שלפעמים יראה בנתן שטרנהרד, זה אותו אדם, תלמידו המובהק של רבי נחמן, שהוא כותב שהוא בעצם רצה לעלות לארץ ישראל, אבל כיוון שהוא לא יכול היה להיפרד מרבי נחמן, אז הוא לא נסע לארץ ישראל. שאלתי היום את גיסי, אז הוא כותב כאן שהוא כן היה בארץ ישראל, אז האמת ההיסטורית היא מעניינת מאוד. האמת ההיסטורית היא שרק אחרי שרבי נחמן נפטר, הוא באמת עלה לארץ ישראל. והוא חשב לקבוע גם את דירתו שם, כי עכשיו כבר אין את רבי נחמן, אז לכאורה הוא יכול לקבוע את דירתו בארץ ישראל, כמו שרבי נחמן אמר. אבל אז הוא ראה שמשימת חייו, הוא קורא לזה עיסוקי בצורכי רבים. אני אקרא לכם, אני חושב שאני לא יכול עכשיו תוך כדי, אז אני אגיד לכם בעל פה, כי הוא שלח לי בוואטסאפ מה שכותב, אני לא יודע אם אני יכול תוך כדי שזה מקליט, אני מעדיף שאני לא יחבא, אז אני אגיד לכם בעל פה, הוא כותב, כיוון שאני צריך לעסוק בצורכי הרבים, וצורכי הרבים, המשימה שלי כרגע זה להוציא את כתבי רבי לאור, להוציא את הכתבים של רבי נחמן לאור, ובשביל זה אני צריך, אני לא יכול להיות בארץ ישראל, כנראה התנאים הפיזיים היו כאלה שהוא היה צריך להיות שם, להיות איפה שכל ה... יותר הקהילה נמצאת, ויש לו כנראה יותר את התנאים ואת האפשרות, אז הוא חזר לשם, ולא נשאר בארץ ישראל, אך ורק למטרה אחת. המטרה הייתה, בשביל להוציא את הכתבים של רבי נחמן, שזה מבחינתו צורכי רבים, צורכי רבים זה סוג של שיקול, אפשר לומר, גם הלכתי וגם רעיוני, שמצדיק את זה, למה לא להישאר בארץ ישראל. אבל הוא אומר שמאז שהוא הבין שכוונתו בפשיטות שנבוא, אז הוא נחשף מאוד להיות בארץ ישראל. והוא גם הגיע לארץ ישראל, רק הוא לא קבע את דירתו שם, בגלל הסיבה הזאת, שזה היה לי חידוש גדול שלא הכרתי, והתחדש לי היום, שרק בגלל הדבר הזה הוא לא נשאר בארץ ישראל, אלא חזר לשם. באותו עניין, לפני שאנחנו נראה את הסיפור המדהים של הנסיעה של רבי נחמן עצמו, כידוע שהוא נסע לארץ ישראל והיה פה זמן מה, וזו נסיעה מאוד מעניינת שהיא עצמה, אני מבין שהיא עצמה סיפור שלם שיש עליו הרבה דיבורים, אבל התוצאה של הנסיעה הזאת הייתה מעדות של הרב מתשרין, הרב רבי נחמן מתשרין, הוא תלמיד של רבי נתן. כלומר, אם מסתכלים על השושלת של ברסלב, אז רבי נחמן הראשון, רבי נתן תלמידו, רבי נתן מן אמירוב, ותלמידו רבי נחמן, השם האמיתי שלו היה רבי נחמן גולדשטיין, התיאור שלו זה רבי נחמן מתשרין. יש לו ספר שנקרא זמרת הארץ. הספר הזה כולו עוסק, ברובו עוסק בעניינים של שבחה של ארץ ישראל, וכן, לדוגמה הוא כותב, זיקני השם ברחמיו הגדולים להיות בארץ ישראל, הסתפח בנחלת השם, וגילה לנו מאמריו ז"ל גודל נפלאות מעלת קדושת ארץ ישראל גם עכשיו כשהוא בגלות, וגודל החיוב כמעט על כל אחד מישראל להיות בארץ ישראל לפי שעה על כל פנים, אם אי אפשר לא להשתקע שם ולדור בקביעות, זה הוא מביא מרבי נחמן, ואז הוא כותב דבר מדהים. גם גילה דעתו כמה פעמים על עניין השגתו הנפלאה והנוראה, שיש אצלו הבדל והפרש גדול מאוד בין ההשגה שקודם ארץ ישראל ובין ההשגה שזכה אחר היותו בארץ ישראל, וכל דבריו הנתפסים בספריו הם מההשגות שהשיג אחר ארץ ישראל, לבד מאמרים קטנים ומועטים. על כן, הרשום בראשי פרקים את המאמרים ששייכים לקדושת ארץ ישראל, ואיך שקדושת ארץ ישראל כלולה מכל העניינים הנפלאים המבוארים במאמריו ז"ל. כאן יש חידוש עצום, שבאמת כנראה מאוד מאוד לא ידוע, ובעזרת השם, כשהתפרסמו עכשיו עוד מעט הדברים, אז מן הסתם זה יקה גלים למי שמתעניין בדברים האלה, שרבי נחמן עצמו היה לו בארץ ישראל, כפי שתכף נראה, הייתה לו השגה מאוד גדולה, וכתוצאה מכך, כל מה שנמצא אצלנו היום מכתביו של רבי נחמן, זה ממה שהוא השיג בארץ ישראל. ולמעשה הוא מבחינתו התורה שלו לפני הביקור בארץ, והתורה שלו אחרי הביקור בארץ, זה תורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, הוא מבחינתו ברגע שהוא היה בארץ ישראל, הוא פשוט השתנה לו כל התפיסה וכל הלימוד, וכל מה שאנחנו מכירים, כל מה שנתפס בספרים מרבי נחמן, זה הכל אחרי שהוא היה בארץ ישראל. ואנחנו תכף נראה שזה עוד יותר עמוק הדבר הזה, כשנבין מה זה מוציאי דיבת הארץ רעה, שראינו את זה במשפט אחד, תכף נפגוש את זה יותר, שהמניעות, יש מניעות מכאלה שהם מפריעים לעלייה לארץ ישראל, תכף נבין מה זה הדבר הזה. על כל פנים, אותו רבי נתן מרבי נחמן מתשרין, רבי נחמן גולדשטיין, יש לו שלושה כרכים שנקראים אוצר היראה. אוצר היראה זה ליקוטים מכמה ספרים שקדמו לו בברסלב בנושאים שונים. ויש לו שם ערך ארץ ישראל, ובערך ארץ ישראל הוא כותב דבר מדהים. הוא אומר ככה, מעלת, זה נקרא, נמצא באות ט' בערך ארץ ישראל, מעלת ושבע קדושת ארץ ישראל גדול ונורא מאוד. עד שאי אפשר לשער במוח כלל גודל מעלתה ושבח קדושתה. כמו שאנו רואים שכל התורה מראשה ועד סופה מלאה משבח ארץ ישראל. והאבות הובטחו בירושת הארץ וגאולת מצרים על ידי משה רבינו הייתה כדי להיכנס לארץ, והוא מעריך בדבר הזה ובסוף הוא כותב ככה: ואפילו ללך בה רק 400, ועל כן, אם היה האדם מאמין באמת בקדושת ארץ ישראל, חלק מאלפי אלפים מכמות שהוא באמת, בוודאי היה רץ ופורח לארץ ישראל בכל כוחו, ולא היה שום מונע שימנעהו. הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר, אם אנשים היו יודעים את הקדושה שיש בארץ ישראל, אז הם היו פשוט רצים ופורחים לשם מרוב הגודל וההבנה. והוא מסיים ואומר, כל ימי חייו התגעגע והתפלל והשתדל להתיישב בארץ ישראל, ועל כל פנים ללך ב400, ובזה יזכה לאריכות אפיים וללך מדרגה לדרגה. נושא הזה של אריכות אפיים, דבר מאוד מאוד מעניין, יש בליקוטי מוהר"ן, בתורה קנ"ה, בחצי השני של התורה הזאת, כותב רבי נחמן על העניין הזה, שאריכות אפיים, שזה מידת הסבלנות והענווה, אפשר לזכות לזה רק בארץ ישראל. כמה שורות אני אקרא מלשונו, בליקוטים, ליקוטי מוהר"ן: ודע שערך אפיים תלוי בארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא בחינת אמונה, כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, נמצא שהיא בחינת אמונה, ועל ידי אמונה זוכרים לאריכות אפיים. ואז הוא ממשיך בדבר הזה, וככה באריכות, ואומר על משה רבינו שלא זכה לזה, בגלל שהיה חסר משהו במידה הזאת של אריכות אפיים, וכן, אז זה הדרך, ככה לא אי אפשר ככה להאריך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. ואז הוא אומר, וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל. כלומר, הוא אומר, צריך להתפלל שלכל הצדיקים יהיה געגועים לארץ ישראל. דבר מאוד מעניין, לא פשוט שהצדיקים יש להם געגועים לארץ ישראל, אז רבי נחמן אומר, צריך להתפלל על הצדיקים שיהיה להם געגועים לארץ ישראל. כלומר, זה פוגע, כמו שאנחנו יודעים, גם בדור שלנו, בדורות שלנו, גם המרגלים היו מגדולי ישראל, וגם הרבה צדיקים לצערנו לא התגעגעו ולא הרגישו את הערך ואת הקדושה הגדולה של ארץ ישראל. באותו עניין מאוד מאוד מעניין, בעניין הזה של המניעות להגיע לארץ ישראל, כותב רבי אברהם, יש מקומות שקוראים לו רבי אברהם חזן, יש מקומות שקוראים לו רבי אברהם ברבי נחמן מטולשטיין, על כל פנים, מהשושלת של ברסלב, הטיפה יותר מאוחרת, הוא היה הראשון שהקים את ההתיישבות של ברסלב בארץ ישראל, והוא כותב, כי היום המניעות הגדולות מארץ ישראל הם מוציאי דיבת הארץ. וכמו שאמר רבנו ז"ל על עצמו, שיש מניעות וניסיונות שהם אנשים שמוציאי דיבת הארץ ומקשים על העלייה לארץ ישראל. מי זה המונעים האלה שמונעים את העלייה לארץ ישראל? אז צריך לומר ככה במשפט אחד, וזה גם כן נושא מאוד מרתק מבחינת המחקר הרוחני, אבל קודם כל רבי אברהם עצמו חי בתקופה כבר שהתחילה הציונות, וכידוע לצערנו הרבה מגדולי ישראל בתקופה הזאת לא דחפו לעלייה לארץ ישראל, לא משכו לזה, לא דחפו לזה, ומי שהלך לארץ ישראל היה בעצם יוצא דופן, והיה צריך להילחם עם כל האחרים שאומרים שלבוא לפה יש פה חילונים ויש פה כופרים וכל הדברים האלה, ולכן הוא קורא להם מוציאי דיבת הארץ רעה, כלומר ממש מגביל אותם למרגלים שמונעים מהאנשים לעלות למקום הקדוש הזה, שלא נדבר אחר כך על התוצאה של מה שקרה שהם נשארו שם בארצות מושבותם ומה קרה להם בשואה וכדומה. אבל בלי קשר, מבחינת קדושת הארץ, זה מוציאי דיבת הארץ רעה. מבחינת רבי נחמן, שרבי נחמן אומר מוציאי דיבת הארץ, בתקופת רבי נחמן עוד לא היה את הציונות, מבחינת רבי נחמן זה אנשים שהתנגדו אליו. כיוון שהוא ראה את כל כולו אחרי הביקור שלו בארץ, כבעצם כאיזשהו שליח לתורתה של ארץ ישראל, כי כל ההשגות שלו, כמו שאמרנו, השתנו לגמרי, ותכף נראה את הסיפור. כתוצאה מזה, מי שהתנגד לו, כי מהרגע שהוא חזר מארץ ישראל, התחילה אליו התנגדות, וזה דבר מאוד מעניין, שההתנגדות התחילה אחרי שהוא חזר מארץ, ויכול להיות שזה מתוצאה מזה שהוא ביקר בארץ, התחילה התנגדות אליו, ההתנגדות אליו, הוא ראה אותה כהתנגדות לארץ ישראל. זה דבר מאוד מעניין, אבל ממש ככה במשפט אחד. נראה עכשיו את הביקור של רבי נחמן המפורסם בארץ ישראל, מה היה שם, וזה יחבר אותנו לקראת הסוף עם הנושא של ראש השנה, שהוא כל כך מפורסם בברסלב, אז פה אנחנו נראה קצת באמת את העומק של הסיפור הזה. אז רבי נחמן מגיע לספינה, והספינה הזאת, אחרי כל התלאות של הדרך, היא מגיעה לעיר הקודש יפו. ורצה רבנו ז"ל, זה נמצא בשבחי ושיחות הר"ן, סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל, באות ט"ו, ורצה רבנו לרדת מהספינה, ללכת לירושלים. ומעת השם הייתה סיבה, ולא הניחו הישמעאלים שייכנס אליהם, כי הסתכלו על מלבושיו, ועל תואר פניו שיש לו פאות ארוכים, ושאינו יודע לשונם, ואמרו שהוא בוודאי אחד המרגלים של צרפת, ולא הועילו שום פיוס ובקשות, ונשאר רבנו ז"ל על הספינה, והיה בדעת הקפיטן להתעכב שם עם הספינה כמה ימים. ועד איזה יומיים לפני ראש השנה, אך הספינה לא יכלה לעמוד שם מחמת גלי הים שרצו להופכה, ולא הועיל שום מצא ותחבולה, והיה הדבר לפלא גדול בעיני הקפיטן, ושאל מה זה ועל מה זה, והשיבו החכמים של הספרדים שקבלה בידם שבזה המקום נשלח יונה בן אמיתי הנביא, ולא יכלה הספינה לעמוד שם אותו הלילה, והוכרחו לזוז עם הספינה. אז קודם כל, פילי פלאים להבין מה קורה פה, שימו לב לאירוע, רבי נחמן מגיע ליפו, כולם יורדים מהספינה, ולא נותנים לו לרדת מהספינה, כי חושבים שהוא מרגל של צרפת. כן, הטורקים שנמצאים בארץ, הם בטוחים שהוא מרגל מצרפת, ולא נותנים לו לרדת. אבל אז הספינה מתחילה להיות צערה גדולה בים. אומרים חכמי הספרדים שנשארו שם בספינה, עם רבי נחמן, הם אומרים לרב חובה, תקשיב, פה זה המקום שהשליחו את יונה על הים. ולכן הים פה לא שקט, צריך ללכת למקום אחר. אז הוא מפליג לחיפה. אז הספינה הזאת מפליגה לחיפה, והאירוע הזה קורה ממש בערב ראש השנה. ואז ממש בליל זכור ברית, שזה הסליחות של ערב ראש השנה, הגיעו לעיר הקודש חיפה, ועמדו אצל הר הכרמל נגד מערת אליהו, ובאשמורת הבוקר אמרו כל העם סליחות בשמחה גדולה, אחר כך התפללו שחרית, אחר כך כולם הלכו לעיר הקודש חיפה. ואז נכנס רבנו הקדוש ז"ל לארץ הקדושה, ובא אל המקום אשר נחשף אליו, והשתוקק אליו, בהשתוקקות וכיסופים וגעגועים גדולים מאוד מאוד. הוא מסר נפשו אלפים ורבבות פעמים בשביל זה, והשליך נפשו מנגד עבור זה, וגודל עצם השמחה שהיה לו באותו הרגע, שנכנס ועמד על אדמת הקודש, אי אפשר לשער במוח, אילו כל הימים דיו, לא יספיקו לבאר אפס קצה מזה. זאת אומרת, יש פה תיאור של חוויה מדהימה שרבי נחמן חולם על ארץ ישראל, עובר איסורים מאוד קשים בדרך, במקום שהספינה עוברת, מעבר למה שסיפרנו עוד הרבה לפני כן בדרך, והוא מגיע פיזית, הוא מגיע למקום הזה, מגיע לחיפה, יורד ופשוט נמצא בהשתוקקות וברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. ואז שימו לב למשפט הבא, כי תכף ומיד השיג מה שהשיג, כי אמר, כשתכף, כשהלך 400 בארץ ישראל, פעל מיד מה שרצה להשיג. הוא יורד מהספינה, הולך 400 בחיפה, באדמת חיפה, ואז הוא משיג השגות עצומות, שזה קשור למה שאמרנו קודם, שהוא ברגע שהוא חזר מהביקור בארץ ישראל, כל התורה שלו השתדרגה, וכל מה שאנחנו מכירים מהתורה שלו זה מאחרי הביקור בארץ ישראל. אבל הסיפור הזה לא נגמר, הייתה שם שמחה גדולה בכל רגע, שהם הלכו לבית כנסת ואכלו שם סעודת הלילה של ראש שנה, והכל היה בשמחה גדולה, הלכו לישון, בבוקר הלכו לבית כנסת, ואז אומר, מספר תלמידו של רבי נחמן, כי מכל זה בוא נבוא ונזכר בנסיעת רבנו לארץ ישראל, שמכוון ממש לימי ראש השנה, נכנס בעיר חיפה, עיין שם בסיפור הנסיעה ברוב שמחתו שהייתה בזאת הלילה, כי לפי הנעל יש לבאר שזה מה שקבע מאז ועלה לכל אנשיו, יום אסיפתם אליו בראש השנה. זה דבר מדהים וחידוש עצום. הסיבה שרבי נחמן אמר לתלמידיו, ואגב זה מדובר על זה כשהוא חי, לא כשהוא מת, כשהוא חי הוא אמר להם תהיו אצלי בראש השנה. למה? מה התייחד ראש השנה מאשר כל יום אחר או כל מועד אחר בשנה? כי בראש השנה הזה הוא היה בחיפה, הוא היה בארץ ישראל, ושם היה לו השגות מאוד גדולות, ומאז הוא הבין והרגיש שראש השנה אצלו זה מועד מיוחד מאוד, ולכן אמר לחסידים, תהיו אצלי תמיד בראש השנה. כיוון שהוא לא נשאר, לא היה יכול להישאר לגור בארץ ישראל, וחזר למקומו, אז זה היה לבוא אליו בראש השנה. לא היה שם אמירה לבוא אליו בראש השנה, גם כשהוא עומד, ובשביל זה לצאת מארץ ישראל. כלומר, זה דבר שבהחלט שם איזשהו סימן, שאלה שצריך לברר אותו לעומק, בלי להיכנס לכל האירוע שקורה שם באומן, עכשיו בגלל הקורונה הכל נרגע, אבל כן, בזמנים כתיקונם, אנחנו יודעים שם עשרות אלפי אנשים, ונחלקות הדעות, מה בדיוק שם מצד אחד אווירה מאוד מרוממת וגדולה, מצד שני יש שם גם דברים אחרים, אבל בלי קשר לזה, נגיד אפילו שהכל מרומם והכל גדול, צריך לזכור שיש שאלה גדולה, האם לזה התכוון רבי נחמן, או שהוא התכוון שזה יהיה בחיים. הדבר הזה מתעצם עם המקור האחרון שאנחנו נראה היום, שהוא בכלל נותן לזה עוד נופח נוסף מאוד מאוד מעניין. ברבי נתן בליקוטי הלכות, כן, כידוע למי שלא יודע, רבי נתן כתב ספר ליקוטי הלכות שבנוי על התורות של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן ותורות אחרות, וקישר את זה לדברים, לכל מיני דברים הלכתיים. אז בהלכות סעודה, בהלכה ד', אני קורא כמה שורות מלשונו של רבי נתן. הוא אומר כך: ובו יתבהר עניין ראש השנה ביום הכיפורים ועשרת ימי תשובה וסוכות וארבעת המינים וראשן הרבה ושמיני עצרת ושמחת תורה. עיין בליקוטי מוהר"ן בסימן כף, שזה אותו סימן שראינו על, על, על ערכה של ארץ ישראל, ועל זה שמי שמנצח את המניעות ומצליח לעלות לארץ ישראל, אז הוא נמצא ברמה אחרת לגמרי, והוא נקרא איש מלחמה. עיין שם כל התורה מראשה לסופה, וזה בחינת ראש השנה. כי כל עבודתנו, שימו לב, בימים הקדושים הללו, בראש השנה, ועשרת ימי תשובה, וערב יום הכיפורים, ויום הכיפורים, וסוכות, וארבעת המינים עד שמיני עצרת, הכל הוא כדי לגלות קדושת ארץ ישראל, כדי שנזכה לבוא לארץ ישראל. שזה עיקר קדושת האיש הישראלי, כמו שאמר רבנו ז"ל, בעת שהגיד לעמו התורה הנוראה הזאת. ואז אמר, מי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו, ללכת מדרגה לדרגה, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל. וזאת עבודתנו בימים הנוראים, כי קדושת ארץ ישראל מתגלה בראש השנה. עכשיו שימו לב, חוץ מהימים הנוראים בכללותם, שכל הימים הנוראים הם כדי לגלות קדושת ארץ ישראל, אומר רבי נחמן, אומר רבי נתן, תלמידו, כי קדושת ארץ ישראל מתגלה בראש השנה. כמו שכתוב בשבח ארץ ישראל, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה, שמשם עיקר קדושת ארץ ישראל. כמו שאמרו דברי רבנו במקומות אחרים, נמצא שעיקר קדושת ארץ ישראל נתגלה בראש השנה. אז קודם כל, דבר מדהים, כלומר, עיקר קדושת ארץ ישראל מתגלה בראש השנה. כלומר, וזה שם סימן שאלה עוד יותר גדול על השאלה לנסוע מארץ ישראל לאומן בראש השנה, האם לזה התכוון רבי נחמן? שאלה מאוד מאוד גדולה, האם לזה התכוון רבי נחמן שיצאו מארץ ישראל להיות כבר בקברו, לא כשהוא חי, בראש השנה. למה ראש השנה הוא מגלה את קדושת ארץ ישראל? עוד כמה משפטים מרבי נתן בליקוטי הלכות. כי בראש השנה זה בחינת המלכות, ובחינת המלכות הוא שידעו כל באי עולם שהוא יתברך מלך, מלך, מנהיג ומושל, שליט בעולמו כרצונו, שעל זה אנו מתפעלים הרבה בראש השנה, ועיקר התגלות מלכותו יתברך הוא רק בארץ ישראל, ששם הוא ירושלים, בית המקדש, שם עיקר התגלותו, וזהו מלכויות, זיכרונות ושופרות, שכולם הם בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל, כי מלכויות זה בחינת ארץ ישראל. ויריחו, תהית שיהושע שכבש את יריחו, אמר עלינו לשבח שאת זה אומרים בראש השנה. ויריחו הוא התחלת הגבול של ארץ ישראל. ואז תקעו בשופרות, וגם הזיכרונות הוא מסביר שהם קשור, כי כל כוונתנו בפסוקי מלכויות הוא לכבוש את ארץ ישראל. אחר כך אומרים זיכרונות שהוא גם בחינת ארץ ישראל, ושופרות והארץ אזכור, נמצא שראש השנה הוא לגלות קדושת ארץ ישראל. כלומר, הוא אומר דבר מדהים, שכל הימים הנוראים בכללם, וראש השנה בפרט, אנחנו אומרים, מתפעלים מלכויות לגלות את קדושתו של הקדוש ברוך הוא, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, איפה מלכותו מתגלית, ודאי שמלכותו מתגלית בארץ ישראל דווקא, ובבית המקדש, ובממשלה, וצבא, ומלכות, וזה בראש השנה. ולכן אם בראש השנה עצמו שאז מתפללים על קדושת ארץ ישראל, לא לעשות את זה בארץ ישראל, זאת כמובן שאלה מאוד מאוד גדולה. על כל פנים, בלי אם נסכם ונסיים, אז מעבר לשאלה הספציפית הזאת של הנסיעה לאומן בראש השנה, היציאה מארץ ישראל, באופן כללי צריך לדעת שלמרות שחסידויות אחרות ולצערנו אדמו"רים אחרים גם וגם בתקופות שלפני השואה, למרות העלייה הגדולה שהתחילה כבר לארץ ולמרות כל המקורות בחז"ל וכמו שהוא אומר ההבטחה לאבות וכל התורה מלאה מזה, כמו שראינו פה באחד הציטוטים של אחד מהגדולים של שושלת ברסלב, אז אצל רבי נחמן הדבר הזה היה כפשוטו, צורה אמיתית, הוא ראה את המקורות בחז"ל ובתורה ולקח אותם כפשוטו, לא בחינת ארץ ישראל ולא שום דבר, אלא פיזית להגיע למקום, ככה הוא הורה לתלמידיו, ככה הוא בעצמו עשה לפחות ביקור שם, אבל לפחות אדם חייב לבקר שם ולהיות שם, ללכת שם ארבע אמות, ואם הוא יכול גם לקבוע את מקומו שם, וכתוצאה מזה גם באמת חסידיו בדור הרביעי, רבי אברהם חזן, שהוא הזכרנו אותו קודם, הוא היה הדור הרביעי לרבי נחמן, והוא קרא על עצמו את הפסוק ודור רביעי ישובו הנה, הוא היה מראשוני מקימי חסידות ברסלב בארץ, שזה כבר הוא נפטר ב-1917 לפני 100 שנה, והוא עלה ממש בזמן של העליות הראשונות, כמו שאנחנו מכירים אותם, מפורסמות יותר, העלייה של המושבות ופתח תקווה וכו', ועלייה שנייה ושלישית, באותה תקופה במקביל הוא עולה גם כן ומתחיל לייסד פה את חסידות ברסלב בארץ, ועל כל פנים, זה מה שמסביר גם שבאמת הרבה מחסידי ברסלב בהחלט רואים עניין וחיים דווקא בארץ ישראל ולא כמו אחרים, שלא פחות מדברים על זה ולכן גם לא כולם גרים פה. אז אצל ברסלב זה עניין גדול לגור בארץ ישראל, יש פה השגות גדולות שמגיעים אליהם, כל התורה היא הכל בסוף מוליכה לארץ ישראל, לכך שבאמת יתקיים פה החיים, מלכותו יתברך, מה שמתפללים בראש שנה, שזה יהיה לאורך כל השנה, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא תתקיים בעולם, באדמה הקדושה הזאת, ושם יקיימו את כל המצוות, ויחיו את כל, את כל החיים כמו שצריך. אז בעזרת השם, שנזכה, כמו שהוא אומר, להתגבר על המניעות, אנחנו ברוך השם חיים בארץ ישראל, אז אנחנו כבר זוכים למדרגה מאוד מאוד גדולה, לפעמים אנחנו לא מרגישים בזה, בעל הנס לא מרגיש בניסו, כאילו זה טבעי לנו, אנחנו לא מרגישים שאנחנו בעצם עושים משהו מיוחד, אבל באמת אנחנו עושים משהו מאוד מאוד מיוחד, ותפילה שלנו, איך רבי נחמן אומר שם בקוף נוני, צריך להתפלל על הצדיקים, ועל כל עם ישראל שהתגעגעו לארץ ישראל, ולא יהיה מניעות יותר, לא מניעות פיזיות, ולא מניעות רוחניות של כאלה שמתנגדים, שהיום זה כבר פחות, מלבד סאטמר, כן, סאטמר זה הגרעין הקשה, שנשאר מאותם מונעים, כן, מאותם אלה שהוא קורא להם מונעים את העלייה לארץ, מפריעים לאחרים לעלות, בגלל שהם אומרים שלא צריך לעלות, אז הם האחרים, האחרונים היום שנשארו, שהם מפריעים, כל השאר פשוט חלק לא עולים, כל מיני תירוצים, אבל היום כבר באמת אין תירוצים, כי מבחינה רוחנית אין מה להתקלקל בארץ ישראל, אתה יכול לגור בארץ ישראל במקומות מאוד רוחניים, כמובן שיש קשיים כלכליים ואחרים, לעלות זה לא קל, בהחלט ראוי להערכה כל מי שעושה את זה, אבל זאת האמת, זה מה שצריך לעשות, שרינו שזכינו, ובעזרת השם, מכוח השבוע הזה, העיסוק בענייני ארץ ישראל, שנזכה שארץ ישראל תיבנה ותיכונן, לא ביסורים, אלא בטוב ובנחת רוח, בעזרת השם, לטובה ולברכה. בעזרת השם. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, אשריכם.
יעלו את הקבר של רבי נחמן לארץ.
זהו, זה מה שצריך, בעזרת השם. שנזכה, בעזרת השם, אז שיהיה שבת שלום, וכל טוב, שלום, שלום.